ערב טוב, לילה טוב מירושלים, יעל צייטין להפקה, אוריה מביא לכם את הדברים מפה, ומירושלים יצחה וישראל גליס. שבוע שעבר התחלנו בסיור ברוב המוסלמי בעיר עתיקה, עם עורך דין שבתאי סחריה. השבוע אנחנו מביאים לכם את החלק השני והשלישי של הסיור. נפגוש גם את רב שמחה קופל, תושב שער הפרחים, ונחזור לרוב היהודי, נראית קומה אחת מתחת לאדמה ונגיע לתקופת בית המקדש. תקופה ארוכה לא דיברנו עם ממלכת עוז והדר. אז ערב טוב, לילה טוב, הרב חנות רינגר, מנכ"ל עוז והדר.
לילה טוב, הרב גליס, לילה טוב לכל המאזינים.
ואנחנו לא דיברנו, אז בינתיים יצאו מספר כותרים מעניינים. רבנו בחיי על חומש דברים, נכון?
נכון, נכון. קודם כל, הרב גליס, שאנחנו לא מדברים, סימן שאנחנו עובדים יותר קשה. ככה שיש תמיד למה לצפות.
כן, שמעתי שברת מחסן, ויש טקס השקה למחסן החדש בעזרת השם.
בעזרת השם, אתם יודעים. באמת, עוז והדר זה תורה מפוארת בכלי מפואר, כמו שתמיד אנחנו אומרים. ובאמת, הספר שיצא כרגע הוא רבני בחיי, על חומש דברים. וכל מי שרגיל לראות הרבנו בחיי באיזשהו, במקורס דוילס, בצד, באיזשהו מקום צדדי, אצלנו מקבל מקום של כבוד, ולא רק זה. אז אני חושב שהרבה מאוד מאזינים יופתעו לשמוע שרבנו בחיי על חומש דברים הוא בשתי כרכים. זאת אומרת, החומש דברים מחולק לשתי חלקים, החלק הראשון מפרשת דבורים עד פרשת שופטים, וחלק השני על שער עד סוף החומש, ובאמת, כל מילה ברבנו בחיי עם פירוש, ביור, מקורות לכל דבר, כי רבנו בחיי זה באמת פירוש... פירוש גדול מאוד, כמו שהחסם סויפר אמר, החסם סויפר אמר, שזה 40 שנה אני עוסק בכל שבת בספר רבני בחיי, בכל שנה מוסיף אני לראות מה שלא ראיתי מקודם ואורו עיניי. ברור שברוח הקודש נכתב, וזה כותב החסם סויפר, לפני כל כך הרבה שנים.
עכשיו, אז לא התחלתם את דברים, יש כבר בראשית שמות, נכון?
נכון, בראשית שמות, ועכשיו הוצאנו את חומש דברים, כי זה דובר באיתו, ובהמשך אני אומין שבשנה הקרובה יצא שער תשער המדורה, שער הספרים.
כל חומש שני כרכים.
כל חומש שתי כרכים, זאת אומרת, בראשית יש שתי כרכים, שמות שתי כרכים, עכשיו דבורים שתי כרכים, ובעזרת השם, ויקרו במדבר גם יצא שתי כרכים, כל חומש סדרה של 10 כרכים. אנשים, תמיד אנחנו מדברים בתחילת שנה, שמתחילים בראשית, שיש הרבה מאוד יהודים, שכל שנה לוקחים ספר אחר שאותו הם רוצים ללמוד. אז מי שיבחר רבנו בחיי, יש שיטה שיקח לו יותר משנה. זה שנתיים לפחות, כדי באמת להגיע לכל ולהבין. כי מי לנו גדול מהחסם סויפר שכל שנה היה מחדש.
למה אתם לא עושים טקס ההשקה של הספר בקבר של רבנו בחיי?
קודם כל, הרגליס זה בדיוק, אנחנו יודעים, איפה קבעו באמת, אתה יודע?
בוודאי, בטח, מתחת לחבקוק, בצד צומת קדרים, בדרך למירון, בדרך לצפת.
נכון.
צומת קדרים יש שם כיפה כזאת עם מפנה, ששם קבעו החבקוק, ולמטה קבעו רבנו בחיי.
נכון, אני מאמין שכשעשה תהיה גמור, אנחנו בהחלט נהיה שם עם הרגליס איתך ביחד,
ונגיש
לרבנו בחיי את הסט המושלם.
בהחלט, עכשיו מה אתם מכינים לנו לקראת תשעה באב?
תשבוב, קודם כל אנחנו מצפים שתשבוב יהפוך לססום ושמחה, ושבאמת ייבנה בסמי קדוש, כמו שצריך.
אמרו שפסח לא היה ושבועות לא היה, אז גם תשבוב לא יהיה.
נכון, כן.
אז יש מטיף את הבטח לתשבוב.
יפה. אם לא נזכה, ודאי נצטרך להיות באבלות ובצום ובכל הדברים, אז יש באמת מטיבתא, קינות מטיבתא. שבאמת פירוש, מסביר את הפירוש של המילים, מסביר, אנשים אומרים בקינות, זה מילים בדרך כלל של מליצה, כל מיני משפטים ודברים שקשה להבין אותם, בוודאי שאנשים לא מתכוננים, לא מכינים פירוש של תשעה באב, כי תמיד מצפים שזה יהיה חג. אבל כשמגיעים ליום עצמו ואומרים את הקינות, החזן, כל מיני דברים שהחזן אומר, והמגילה תיכה והכל, אז יש את הכל עם פירוש מבואר, גם נוסח ספרד, גם נוסח אשכנז, באמת, מה, לא נעים להגיד, אמרו לי כמה וכמה אנשים, שהתשבוב שלהם נהיה גשמק, אולי אסור להם לקרוא בזה לתשבוב.
זה תגיד לליטאים.
כן.
פשוט רחמו, הם נתנו להם איזשהו שיר אחד בסוף הקינות, כדי שיהיה להם ככה נעים. אבל אז מי שיועד לכם את הכנסת עם הקינות שמטיפתה, לא יחזור הביתה עד מנחה.
נכון, כן, זה הקינות באמת שיש מפורש הכל, מבואר, כל קטע מחיבר, באיזה תקופה חובר, יש דברים שחוברו לו, נסיבות מסוימות, דברים כאלה ואחרים. אז באמת, הקינות מטיבתא זה ספר מושלם למי שרוצה לשבת בתפילה ולהתרכז בתפילה כמו שצריך.
זהו, ויש איזה משהו חדש בעולם החסידות?
קודם כל, אוצר פניני החסידות, שאנחנו נמצאים עכשיו ממש בימים האלה גם, כן, יש יריד של המבשר. עושים יריד גדול, ועכשיו הסתיים בבני ברק, עושים בירושלים, וקודם כל, מי שיבוא לשם, ימצא אותנו, ימצא גם את הקינות לתשבו שדיברנו עליהם, במחיר מיוחד מאוד, אני לא רוצה לפרסם מחירים, כדי שלא תהיה שם התנפלות, אבל מחיר בהחלט מיוחד, ושם גם כן אנחנו מוציאים משהו, ספר, סדרה מאוד מעניינת, אוצר פניני החסידות, יש הרי על כל החגים כבר כמעט. אז הוצאנו סדרה של 3 ספרים על הריגולים, פסח, שבועס וסוכס, שבסדרה, בסט, במחיר של 100 שקל ל3 ספרים.
אבל יש כבר פסח...
הספרים יצאו בנפרד, יצאו בנפרד, כל חג בנפרד, אבל עכשיו הוצאנו את כל 3 רגלים בסדרה כמו שצריך, ובאמת מי שרוצה זה הזדמנות ב-100 שקל ביריד המבשר, למצוא את הספרים האלה, לקנות אותם. באוצר פני החסידות, כולם יודעים, זה אחד הפרויקטים הגדולים שבראשו עומד הגאון רבי נחמן אל פומרן שליטה, הוא רואה שמטיבת האויז ואודור, כולם מכירים את המטיבתא והכל. ובשנים האחרונות...
מדי פעם שומעים אותו פה אצלנו.
נכון, אנחנו שומעים את זיו תורתו גם אצלכם. והסדרה של אוצר פניני החסידות היא גם יוצאת בחוברות כל שבוע, גם בספרים שיצאו כבר ריכוז על כל החומשים, 2 סדרות, 2 שנים, כל החגים, ברית מילה, חתונה, כל דבר ודבר, להכניס את הבן אדם באור החסידות.
אז טוב, אז אנחנו מחכים לדברים חדשים.
נכון, ובעזרת השם הרב גליס, כולם יודעים שהן קורבו שנת השבע. מגיע שנת שמיטה בשנה הבאה בעזרת השם, ואני יכול להגיד לכם, ולך הרב גליס, אתה יודע, עכשיו אמצע הלילה, אנשים פחות שומעים שהרגלות סודות, הולכים לצאת סדרה שלמה של ספרים מאוד 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 מיוחדים שעוסקים בנושא שמיטה, חוץ מכל הספרים שכבר יש, אנחנו נדבר עליהם בתכניות הבאות, על אויצר השביס והליכוס השביס, כל מיני ספרים שכבר קיימים, הולכים לתת כמה וכמה דברים מאוד 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 מיוחדים, ובעזרת השם, שנת השבע יודעים שבמוצא שביס בן דוד בו, אנחנו צריכים להתכוין לזה כמו שצריך.
לתת לבן דוד איזשהו ספר מעניין.
כן, בוודאי, כן.
תודה רבה, הרב חנות רינגר.
תודה רב גליס, להיה טוב, השם יעזור באמת כמו שהתחלנו, שהימים האלה יהפכו מאיבל ליום טוב, לששון ושמחה.
אמן, אמן, תודה רבה ולילה טוב.
לילה טוב.
חזרנו אחרי חדשות ופרסומות, שוב עם עורדין שבתאי סחריה, אנחנו בתוך הרובע המתחדש, הרובע המוסלמי בעיר עתיקה. עכשיו אנחנו נמשיך מרחוב המשגיח, הגענו לשער הברזל, אמרתי על הכותל הקטן, שם נדמה לי היו גרים גם כל מיני טיפוסים נוצריים, צוענים היו גרים שם התקופה. ליד שער הברזל. עכשיו משער הברזל יש שם סמטה קטנה כזאת מקורה שחוצים אותה ומגיעים משם לשער הכותנה, סוג אל קטנים.
זה קרוב יותר, זה יותר דרומה כבר, קרוב יותר לכותל. שוק הכותנה זה באמת אתר ש משהו מעניין מאוד, כתבתי עליו גם כן, על שוק הכותנה. על יד שוק הכותנה היו שני בתים מרחץ, חפסל אין וחפסל, לא חפס, סליחה,
חמם אלם וחמם אל שיפה.
חמם אלם וחמם אל שיפה. חמם זה מרחץ. אבל שוק הכותנה עצמו הוא מבנה מזמן הממלוקים, אבל היהודים נהגו בו בקדושה, ויש אפילו פוסקים שאומרים שאסור יותר מדי להתקרב, כי ממש ייכנסו לבתוך מתחם הר הבית.
קראו לזה החנויס.
החנויס, נכון, נכון. אז זאת אומרת, ישנו המושג בתלמוד, מסכת שבת, מסכת סנהדרין, כתוב שבתקופת, כשהגיעו הרעה משלטון הרומאי, אז נאמר בתלמוד, במסכת שבת, 40 שנה, קודם שחרב המקדש, אז
גלתה סנהדרין וישב בחנויות.
גלתה סנהדרין מלשכת הגזית לחנויס. וכמובן, היות ופה יש לנו הרבה חנויות, מצד שמאל, מצד ימין, אז יהודי ירושלים האמינו שהנה אלה החנויס שגלו שם, גלתה שם סנהדרין. והאמינו שבאו, ולכן מעניין, מיד אחרי ששת הימים, קראו לשוק הכותנה רחוב החנויס.
כן.
יש שם שלד, וזה מעניין. עכשיו, מצד שמאל של החנויות, ישנו המתחם הגדול של חצר המנדלרנט.
כן, ודאי.
כן, שם באמת גרו הרבה משפחות. מעניין מאוד שאותם יהודים, למשל כמו ויטנברג וכמו רנד, הם ייסדו שתי שכונות בירושלים מחוץ לחומות. ישנם בתי רנד ובתי ויטנברג. ודווקא היהודים האלה, הם גם רצו לרכוש איזה בית בעיר העתיקה. זה דבר מעניין.
הם היו אנשים שלא היו להם ילדים, והם רצו לנציח את זכרם בירושלים.
כן, כן, זאת היא הדרך הכי טובה. הסופר אגנון כותב את זה בתור שלשום, שיהודי שרוצה לנציח את עצמו, שיקנה איזה בית, אפילו קטן בירושלים, ואז תמיד כבר יזכרו אותו.
עכשיו, אני מבין שבחוצר רנדה יש שם שטיבל של ויז'ניץ?
חצר רנד,
או
ויז'ניץ, זהו, ויז'ניץ זה דבר בפני עצמו.
כן.
זה ממש מול, בפינה, בפינה של חלדי עם הגיא, שם היה בית מדרש ויז'ניץ, ובאמת, גם כן בספר ירושלים הבלתי נודעת, כתבתי ברחבה, אפילו אנשי ויז'ניץ ראו את המאמר ופרסמו איזה פרסום שלהם בבני ברק. ושם גם הייתה חצר, אבל היא כל הזמן, אני זוכר את החצר מאז ששת הימים שהיא הייתה כבר הרוסה, כנראה שהיא נהרסה מרוב שהיא הייתה בשימוש, לאו דווקא הפרעות. אבל כשבאים מהכותל והולכים לקראת לכיוון שער שכם, אז בפינה הזו מיד שמים לב שהבית, המקום שם הוא קצת הרוס.
כן, בצד ימין זה הכניסה לחנויס לשער הכותנה, ובצד שמאל אפשר לראות הבית שהוא חלקו, החלק העליון שלו הרוס.
נכון, החלק העליון הרוס, כן, כן. טוב, אחר כך ברחוב חרדי עצמו, אז הזכרנו את ישיבת חיי עולם.
משם מתחיל הרחוב, מי החצר הזה של ויז'ניץ, מתחילים לעלות את הרחוב, זה רחוב חרדי.
כן, זה היה, לפי דעתי, הרחוב המיושב ביותר משפחות יהודיות.
לזה קראו את חבר נגס?
זה קראו חבר נגס, אבל יש גרסה שחבר נגס היה מושג כללי לכמה רחובות ששם היו משפחות יהודיות, שזה כולל גם חלק מרחוב הגיא, וגם את חלדי, ואפילו עד מגיע לאזור של גליציה, מחצר עיר של זאת. כן, אבל בעיקר, אם הולכים בצורה יותר יסודית, אפשר להגיד שלרחוב הזה חרדי, לזה אפשר לקרוא חבר נגס, וזה בגלל שהמתיישבים הראשונים שבאו לגור באזור הזה, באו מאזור חברון. כן,
עכשיו זה... עולים את הרחוב, ממש שבצד, בצד ימין היה החצר של משלב דיסקין?
נכון, זאת אומרת, זה רחוב שפונה ימינה, זה נקרא רחוב הסריה. כי שם היה הסריה הטורקי, זה בית הממשל הטורקי, משם מוביל, ושם היה חצר של הרב מבריסק, הרב דיסקין, ושם היה גם בית היתומים שהוא ייסד, בתוך החצר הזו, ואחר כך, מיד אחרי רחוב הסריה, ישנו מתחם גם חשוב של היהודים המוגרבים. זה היה מעין בית לסכנים ונכים, ותמיד היו שם אלה, אני קורא לזה גם בית עניי הכותל. ועכשיו סיפור קטן אם אפשר.
כן, בבקשה.
כשאני הגעתי לירושלים בהיותי ילד בן 14, הדבר הראשון שהחלטתי ביום השני ללכת לבד לכותל. ואז הגעתי, איש לא אמר לי איך להגיע, הגעתי כנראה לשער השלשלת. כשהגעתי לשער השלשלת ראיתי את היופי שבשער הר הבית, את מתחם כיפת הסלע, וממש נמשכתי כאילו להיכנס פנימה. ואז הרבי, וזה היה בשנת 36, הרבי ראה אותי וראה שאני ילד יהודי, ואז הוא דחף אותי אחורנית, וכבר ידעתי שאני הולך מקום שלא כל כך טוב, מקום אסור, ואז אני הרי רציתי להגיע לכותל, וכשהלכתי אחורנית והתחלתי ללכת ולחפש את, ראיתי לפני יהודי זקן, היום אני יכול להגיד שזה היה יהודי מוגרבי, עם ללבוש המוגרבי, יהודי מאוד זקן, הוא הלך, הוא עבר באזור הזה של רחוב השלשלת, אמרתי, אם אני אגיע, אלך אחרי היהודי הזה, אני אגיע לכותל, ואומנם כך היה, והיום אני משער שזה היה היהודי הזה שפגשתי אותו ביום השני לבואי ירושלים, זה היה יהודי מהבית הזה של בית הדת המוגרבים, כי הוא היה אחד עניי הכותל, הם היו גרים שם, והוא הוביל אותי לכותל.
עכשיו, כשאנחנו דיברת מקודם על רחוב הסריה, היה שם בית מדרש העגונה. מה זה בית מדרש העגונה?
טוב, זה כנראה מסופר שאיזו אישה שהיא כנראה התאגנה מבעלה, והיא יזדה בית כנסת, והיא נשארה אגונה כל ימיה, אבל היא יזדה בית כנסת האגונה, וגם השופט גל פרונקין מזכיר את בית הכנסת גם כן. אז ההנחה המקובלת היא שזה באמת היה מול החצר של הרב דיסקין, בצד ימין. הרב דיסקין זה בצד שמאל, וזה מצד ימין, שם הבית הרוס הרבה מאוד זמן.
כן, אבל הוא עבר כמה גלגולים, הבית מדרש האגונה. כן. היה שם את שורטקוברס, ואחרי זה הגיעו גם ברסלברס לשם.
נכון.
היה בתרצה, אם אני לא טועה, בתחילת 30, 31, 32, הברסלברס הסתובבו שם.
כן. היה יהודי שהיה מאלה שעזרו לנו. כן. קראו לו רבי יצחק צ'ינגל, היה גר באזור מאה שערים, והוא ברסלבר היה, הוא מאוד מאוד חקר על זה, אני לא יודע מה איתו היום, אבל הוא היה מאלה הראשונים שהיה איתנו בקבוצה, אהרון ביר, הרב דוקטור קימלמן, והוא, ואפילו יחד סידרנו משנת ב-78 את הכנס הראשון, קראנו לאנשי הכוללים, כל האנשים שהם היו להם בתים באזור הרוב מוסלמי, קראנו להם לכנס בתוך בישיבת תורס חיים, והיה יום שלג ויום קור, ובאו בכל זאת כמה עשרות יהודים לקריאה שלנו, ואז התחילה התעוררות יתר של הנושא של משפחות, בתים יהודיים ברוב המוסלמי.
כן. עכשיו כשאנחנו דיברנו על סריה, וממול יש היום את ישיבת שוב ובנים,
כן.
שהם למעשה יושבים על חצר יהודית שהייתה שם. עכשיו נתחיל
עוד... שוב בונים זה סיפור קצת עצוב, כיוון שהמתחם הזה היה בידי התרה ליושנה, ומשום מה כנראה אנשי שוב בונים שמו לב שזה קצת שקט שם, שאף אחד לא יפריע להם, אז הם באו והם
השתלטו על המקום וישים שם, בסדר גמור.
הם יושבים שם עד היום הזה.
עכשיו...
לא רצו שיהיו קטטות.
בהחלט, עכשיו
אנחנו... ואז הם פיתחו את הישיבה, את האזור, בנו, ויש להם גם כמה משפחות יהודיות שם, שהן גרות שם.
בהחלט. עכשיו אנחנו ממשיכים לעלות עלייה, יש שם איזה חדר שנקרא חדר רבאבה? מה זה חדר רבאבה הזה?
לא יודע, לא טוב.
אוקיי, אנחנו ממשיכים לעלות למעלה, יש, מי שאמרת חצר רישנזון, זה החצר ש...
כן, זה... זה סיפור נוסף, סיפור גדול בפני עצמו. לאחרונה, הספר האחרון שאני יוצאתי לפני כשנה וחצי, זה באמת על האזור הזה. כתבתי בתחילה על חצר כולל רייסין, שהיה שם בסמטה של רחוב, יש שם רחוב הקרי, שזה רחוב שמוביל מחוב השלשלת לכיוון הרחוב חלדיה, ושם בקצה הסמטה היה שם חצר כולל רייסין. רייסין זה הכולל החשוב של היהודים הפרושים, זאת אומרת הם מתייחסים לתלמידי הגאון מווילנה שהגיעו לירושלים בהתחלת המאה ה-19, ושם היהודי הוא שתרם לקניית החצר הזו, ושם היה בית כנסת של חצר רייסין, בית כנסת המפורסם של רייסין.
משפחת אבית צדק הייתה שם?
נכון, הם היו, היה להם חלק, כי הגברת אבית צדק, אז אבא שלה היה מאלה הראשונים שהם גם כן היו קשורים לרוכש החצר, והם גרו שם, והיו שם עוד כמה משפחות יהודיות, למשל רב אברום חיים חשין, משפחת חשין, ממש הוביל אותי פעם באחד הימים עוד מזמן משנות ה-70, הוא הראה לי איפה הוא גדל, איפה הוא נולד, זאת אומרת הם היו קשורים לחצר רייסין. ושם כשבאתי אז ראיתי החדר הרוס, אבל הכי מעניין הוא ש ברייסין היה בית מדרש שממש לא היה לו אור. בכל זאת רב חיים מיכלין בהקדמה שלו, ישראל בן זאב, כותב ששם התפללו מסלטה ושמה של ירושלים. אז אני חיפשתי איך הם יכלו להתפלל שם, הרי כל כך חשור, אבל כנראה שהם מצאו דרך והתפללו והיה להם טוב והיה להם נעים וראו אור. מסופר, אספר לך עוד סיפור קטן, והזכיר כאן את הרב רב שלמה זלמן נוירבך. כן, כי היה שם בעיה, היות וזה היה בית כנסת, והבית כנסת אבל חרב מזמן, ואנשי התרה ליושנה רצו ליישב שם אנשים, יהודים, משפחות יהודיות, אז הם התלבטו אם מותר להכניס למגורים ממשפחות יהודיות. אז הלכו לרב שלמה זלמן נוירבך, אז הוא אמר, וכדי שהוא יפסוק, אם מותר להיכנס או לא, אסור, אז הוא אומר, אני אגיד לכם, אני נוגע בדובו. אז זאת אומרת, בצעירותי, אני למדתי שם בבית המדרש של כולל רייסין, אז אני לא יכול לפסוק. אז תלכו לתלמידי, שזה הרב נבצל, ותשאלו אותו, אם מותר או אסור. אז נבצל, הוא פסק שאפשר, כי אפשר לעשות, כמו שאומרים, פדיון של החצר, והוא פסק רב נבצל שאפשר ליישב שם משפחה יהודית.
ולמי שגרים שם היום שתי משפחות יהודיות בתוך כולל רייסין?
גרו, אבל אינני יודע אם כיום גרות שם משפחות. אני בספרי, בספר שהוצאתי על כולל רייסין וחצר הירשנזון וחצר גליציה, אז כתבתי על שתי משפחות שגרו שם בזמנו, וכי מלבד רייסין, אז אם הולכים יותר מערבה, אז מגיעים ועולים במדרגות ככה ישנות ושבורות, אז מגיעים שוב לחצר של כולל חצר הירשנזון. הירשנזון זה היה מודחי הירשנזון שייסד שם גם כן ישיבה, ובנו היה רב חיים הירשנזון המפורסם, הרב המפורסם שהוא נוסע לארצות הברית, ולידם, ממול, ממש היה שם החצר של כולל גליציה. זאת אומרת, ואלה גליציה, כמובן הם היו החסידים, וירשנזון זה היו פרושים, סנגדים.
זה היה פשוט אחד מול השני.
כן, אחד מול השני. היה שם בעיה של המעבר, איך אפשר לעבור, היו צריכים כדי להגיע לחצר גליציה, היו צריכים לעבור בחצר הירשנזון. נו, אז יש עניין של השגת גבול. אז הלכו לבזין, ופסקו איך שיש, יכלו, שאפשר לעבור. עכשיו, שם הדבר מעניין שיש לספר, אם אתה מגיע לחצרות האלה, גליציה, הירשנזון, אז אתה יכול לצאת למעלה, ואתה נמצא בגגות.
בדיוק, כן.
הגגות שהן הגגות מוליכות שם.
אפשר לעבור מגג לגג.
מגג לגג, ואתה מגיע לרחוב חב"ד. דרך הגגות ממש אתה מגיע לרחוב חב"ד.
כן.
זהו.
אתה עובר מעל החנויות.
מעל, לא, מעל השווקים.
מעל השווקים.
מעל השווקים. זה אותם השווקים שאתה הזכרת.
שוק הפסמים, שוק...
שוק הקטנים, בדיוק. זה הגגות, הגג, זה התקרה של אחד מהשווקים העתיקים. שלושת השווקים האלה של הקטנין, לא קטנין, אלא אזור של
שוק האורות ושוק הפסמים.
שוק הפסמים ושוק הקצבים ושוק הצורפים, אלה הם שווקים מאוד מעניינים, כי הם מאוד צרים, אבל הם כאילו קיימים לפחות מזמן הצלבנים, ושוקי אורך. ועבר גם שם בשוק הטבלים, גם כן היו כמה חוניות שהיו מוכרים שם כל מיני צמחים לתרופות.
נדמה לי ששם בשוק הזה היה בנק של חימנבוגר.
לא, זה לא בדיוק ככה,
אני אגיד
לך, הזכרת שוב משהו אחר, וזה ממש, אם אתה יורד מהגגות, ואז אתה מגיע להתחלת רחוב חב"ד, שזה גובל עם רחוב דוד בלמטה, אז החנות מצד ימין של הכניסה לרחוב חב"ד, היא החנות ממש... היא הייתה, החנות הזו היה שם בנק המבוגר. והיום מעניין שיש שם היום חלפן כספים בבנק הזה, בבנק המבוגר. בנק המבוגר זה היה, זאת אומרת, אפשר להגיד ככה, כדי לתמצת את הדברים, אז בנק ולרו היה הבנק של הספרדים. והוא היה במעלה ברחוב דוד מההתחלה. אבל בנק המבוגר היה הבנק האשכנזי, וזה היה יותר למטה, על יד בפינת, על יד רחוב, התחלה של רחוב חב"ד. הבנק המבורגר לא החזיק הרבה זמן מעמד, אבל זה כותב הנכד חיים המבורגר בספר עצום, שלושה עולמות נקרא. משם הוא כותב את הסיבה לפשיטת רגל של הבנק, ממש מקור יצא מן הכלל לספר הזה של שלושה עולמות של חיים המבורגר, לקרוא וליהנות מסיפורי ירושלים.
עכשיו בוא נחזור חזרה, נראה את חזרה את רחומות.
אני פוחד שאנשים כבר יתעייפו
לא יתעייפו, כשהולכים בעיר העתיקה לא מתעייפים.
טוב.
וזה אני לוקח את זה ממך ומאבא שלי, הם כשהם הולכים מתייחים, מטיילים בעיר העתיקה, על כנפיים הם היו הולכים. באווירה כזאת שהולכים בתוך העיר העתיקה, עם כל כך הרבה היסטוריה, לא מרגישים. אז בואו אנחנו נסיים, כשנרד ברחוב חלדיה, לכיוון הכותל, בצד שמאל יש לנו את חיי אילום, נכון?
חיי
אילום. אחרי חממל אלם.
נכון.
חיי אילום
זה במעלה רחוב חלדיה, מול בניין עדת המערבים.
כן. אז איזה בית הכנסת היה שם, איפה שהיה החנות של ארזה?
לא, זה כבר בניין אחר. זה כבר, אז אתה מגיע כבר קרוב לכותל. וזה הבניין של היהודים ההונגרים, שומרי החומות, שממש לשמחתנו, הבית הזה שהיה בחלקו הרוס אחרי ששת הימים, אז היום בעזרת המיליונר האמריקאי, המקום שוקם ויש שם בית כנסת עצום, עשו שם בית כנסת עצום. זה נקרא אוהל יצחק, הם קוראים לזה.
כן.
ושם בזמנו, בזמן הבריטים, הטורקים, היו שם שני, זה איפה שהיה בן ארזון, החנות ספרים, נכון. המתחם הזה.
כן.
ממש לפני המעבר, לפני המנהרה שהולכים לכותל. אז שם היו שני בתי כנסת, אחד לחסידים ואחד לפרושים, ושם היו כבר, היו גרו גם כמה משפחות יהודיות בבית הזה, אבל זה כבר מתחם שזה מעניין, שזה לא, לא פרושים ולא מסנגדים, אלא היהודים ההונגרים. ושם אפילו מסופר שהיה שם, היה מקורב לכהן שם רחוימוס, היה היהודי הידוע שהוא כתב את, שהוא כתב הרבה ספרים, הוא, אני שכחתי כרגע את שמו, אבל מוזכר שם שהם רצו להחרים את ספריו בגלל שהוא היה קצת משכיל.
כן. מהיהודים ההונגרים?
היהודים ההונגרים, כן. והם הם החזיקו במתחם הזה כל השנים.
כן, כי ברור, כי הרבי יצחק הזה של שמו קרוי, אוהל יצחק, או השכונה הקטנה הזאת בשם החומיס, זה יצחק אוזדורפר.
שזה השם יצחק רצסדורפר.
רצסדורפר, זה שהקים את אחרי זה בתי הונגרים של עד מהשארים.
הוא בנה גם כמה דירות בבתי הונגרים.
כן. עכשיו, בית הכנסת הזה אוהל יצחק, מתי הוא פעיל? בשבת, ביום חול?
למעשה, לפי דעתי, הוא לא כל כך פעיל.
אהה.
בבית הזה מחזיקים אנשי קרן מורשת הכותל.
כן.
והם חוששים שאם ייתנו להיכנס יותר מדי, אז יכולים לפגוע בו, אז לכן אין שם תפילות.
מאיפה הכניסה לבית הזה?
הכניסה ממש מרחוב הגיא.
מרחוב הגיא. עכשיו, מה היה מתחת לבית הכנסת? היה מרתף שם של יין.
לא, זה חצרנד.
זה חצרנד. בחצרנד למטה היה שור.
כן, כן, משפחת היקף של שור היה שם בחצר רנד, בקומת המפלס התחתון של החצר של
חצר רנד. שם למטה היה יקף של שור, על היקף הזה גם כן אפשר לספר המון סיפורים.
כן,
כן. על התקופה של היקף הזה. עכשיו תאמר לי, עורך דין שבתאי ישראל, מתי אתה עושה סיורים? הציבור רוצה ללכת איתך?
לא, אני כבר...
זקנת.
כן, אני כבר, מחר במקרה יש לי סיור בשער החסד, אבל אני כבר קצת קשה, אבל לפעמים אני נותן הרצאה, אבל...
מה הספר הבא שעומד לצאת?
אני לא יודע, יש לי, האמת היא שיש לי טקסט לשני ספרים, אחד זה על הבית הזה שדיברתי על כולל שומרי החומות, ממש ספר שלם על הבית הזה.
כן.
והטקסט השני הוא על שכונת בפחותה, ממש ברחבה על כל השכונה, והרבה סיפורים, אבל הם מחכים שיהיה לנו איזה אפשרות של מימון הוצאת הספרים.
בעזרת השם.
זה נמצא כבר במחשב, אבל עדיין זה לא ראה אור, ומחכים לישוע.
בעזרת השם, ברגע שבמחשב זה גם תהיה ישוע. תודה רבה לך, עורך דין שבתאי ישראל.
כל טוב והצלחה.
כל טוב, שלום, שלום, נצא. עכשיו אנחנו ממשיכים משם, מהוויה דולורוזה, חזרנו חזרה לרחוב הגיא, אנחנו כן. פונים שמאלה, ואז אנחנו מגיעים לישיבה הגדולה, תורס חיים.
תורס חיים, טוב.
ועל תורס חיים אפשר לדבר הרבה מאוד, אבל בוא תספר לנו מה זה תורס חיים.
כן, אבל בשביל לגבינו תורס חיים, זאת אומרת, אנו שהתעניינו ברכוש היהודי הזה, זה הייתי אומר שם, הוא דליקה האבוקה, מיד אחרי ששת הימים, ושם התחילו, הכרנו את המקום ונודע לנו על קיום הישיבה במקום הזה, זה עורר בנו התלהבות, ועד היום, ושם התחלנו להתפלל, אפשר להגיד, מספר חודשיים אחרי מלחמת ששת הימים, וזאת הייתה ישיבה שייסד את היהודי בשם רבי יצחק וינוגרד, והוא, היה לו התלהבות גדולה, מסופר עליו שהוא למד בישיבת ולוז'ן, שהיא עם הישיבות. ואז הוא אמר, אני אבוא לירושלים, ושם אני אייסד ישיבה שהיא לא תסגר כמו ישיבת ולוז'ן שנסגרה על ידי השלטונות הרוסים, והישיבה הזו תתקיים, כמו שאומרים, לעד. וככה קרה שבאמת המקום, הישיבה הזו שהייתה, שנמצאת באזור כל כך פרובלמטי בין הרוב, ברוב המוסלמי על יד הוויה דולורוזה של הנוצרים, ודווקא המקום הזה, מה שקרה הוא שתושב ערבי שהיה שכן לישיבה, אז בשנים הקשות האלה קיבל הוא עצמו את התפקיד של השמירה של המקום, והוא שמע, והראשון שמע עד 48 נפטר, ואז אחיו המשיך. והוא שמר על המקום, נשארו ספרי הקודש, וזה הרי מדובר כאילו הכל נהרס ב-48. אבל דווקא במקום הזה, שנמצא במקום כל כך אסטרטגי, נקרא לזה, ודווקא זה נשמר, והיו גם אפילו ספרי תורה, וכל הרהיטים שהיו. הכל נשמע.
יש איזו סיבה גדולה, כי למה רבי יצחק לוינוגרד התעקש להישאר שם בישיבה ולא רצה לעזוב? והוא עם הסיפור של המשיח שהגיע לירושלים.
כן, אני הבאתי את זה בספרי. הפרק הראשון מוקדש לישיבה הזו של תרס חיים, ושם אני כותב שלחצו עליו בכל מיני דרכים, אבל הוא אמר, אני אספר את ההגדה, הוא אמר שמקובל עליי כשיבוא המשיח אז יכריז עליו אליהו הנביא בשופר ידקע שהנה הגיע המשיח בהר הבית. אחר כך הוא צריך לעבור לתחנה השנייה, אז הוא אמר, מה, איפה תהיה התחנה השנייה של המלך המשיח? בוודאי באיזה בית יהודי קרוב, קרוב למתחם, להר הבית, למקום המקדש. מהו המקום הקרוב ביותר למקום המקדש? ישיבה תרס חיים. אז זהו המקום השני אחרי המקדש למלך המשיח. אז איך הוא אומר, איך אני אמסור את המקום של התחנה השנייה של המשיח לחזרה לגויים? והוא לא יצא, והתראה המזל ומת, ועד היום יש שם, המקום הזה נשמר, וישנה שם היום ישיב, כבר מספר שנים, ישיבה של תרת כהנים, אבל גם המניין של מניין לוחמי ירושלים,
כן,
שמתקיים
נכון.
עד היום הזה, ותאמין לי רבי ישראל, אני ברוך השם זכינו, ואני ובני, בניי ונכדיי.
ומוטל קופות מגיע לשם?
בעתם, הוא
מביא את הקורלוס.
הוא הגבי הראשי.
והוא עושה חתיכת דרך להגיע לשם, הוא הולך ברגל הרבה.
כן, הוא גר בקריית משה, ולכן תמיד, היות ורחוק לו, אז הוא מזרז את המניין, אז זה מה לעשות, אבל זה מסירות
נדל. אז כל שבת יש שם המניין, כל שבת בבוקר?
כל שבת, והאמן לי, רב ישראל, אפשר להגיד שהמניין גדל ובאים הרבה צעירים. ואני כשאחד מאלה שמופיעים שם, אמן לי, זאת חוויה להגיע לשם, כי אתה מגיע אתה מגיע דרך הסמטאות, דרך השווקים, והנה פתאום אתה עולה לבניין הזה ואתה רואה חל ישיבה עצום, בית יהודי באזור הזה. אז זה ממש בלתי, אי אפשר לשייר את ההנאה הרבה, ההרגשה היפה, כי לפי דעתי, אם מדברים על ירושלים השלימה, לפי דעתי הבית הזה שנמצא באזור הזה, שהוא מרוחק מהרוב היהודי, הוא המסמל באמת באופן בולט ביותר את הסיסמה של ירושלים השלימה.
בהחלט.
זה מה שלפי מה שאני חושב.
בהחלט, ושם זה מקום כזה שנמצא בלב הרוב המוסלמי, בניין גדול ומפואר, שאפשר גם לראות אותו למרחקים, מי שמגיע באזור הזה. המעניין שלמעלה יושבים לומדים תורה, למטה יש שוק, ולא פעם נוצרים עוברים שם עם התומה שלהם, אבל הישיבה למעלה פורחת.
כן, לא פורחת, אבל האמן לי, רבי ישראל.
כן.
אני, כשאני מגיע, לפעמים, לרוב אני הולך לבד.
כן.
אם הטלס יוצא מהבית, מגיע לשם. אז אנחנו דווקא יצרנו אפילו יחסי ידידות עם השכנים, עם בעלי החנויות שבאזור, והם כבר יודעים שאנחנו מגיעים למקום הזה. וברוך השם, ממש תענוג לראות את זה, את הפינה הזו, ותמיד את המניין שגדל ומאוד שמח. אנחנו גומרים את התפילה בשירה של שבחי ירושלים בנוסח ספרד ובריקוד, אל תשאל. וזה בפעם מגיעים יותר צעירים ויותר צעירים, והם אוהבים. כמובן יש גם פינה מזרחית של יהודי שהוא מהעדה הקורדית, אדיקה, שמו מורחה אדיקה, ומורחה אדיקה מכין את הפינה המזרחית בתוך בית הכנסת. לכן אני מציע לציבור שהם באים פעם לירושלים, או אפילו כדאי לבוא לירושלים באחת השבתות ולהתערר באיזה מקום ולהגיע להתפלל בבית הכנסת של תרס חיים, ישיבת תרת כהנים.
רק צריך להזכיר שהיו מספר יהודים חשובים שפעלו בעניין הזה, שזה היה משה חיים וינוגרד, זיכרונו לברכה.
כן, כן, אני זוכר אותו.
רב ניסן זקס, זיכרונו לברכה. אנשים שפעלו, שגם הביאו שם ספר תורה, הכניסו שם ספר תורה. והיו עוד כמה יהודים, מלך אלברטל, זיכרונו לברכה.
אני אזכיר עוד מישהו שהוא באמת חלה לאחרונה, ולברך אותו, מרדכי פרימן.
כן, בטח, כן.
היה מגיע, ובאמת נאחל לו שבריאות שלמה.
דוד מקובסקי, מוישה שפירא, גדליה שרייבר.
גדליה שרייבר, ברוך השם, יחזקאל קירשנבוים, אתה רואה, ועוד כמה אנשים שהם אהבו את המקום הזה.
ברוך השם. עכשיו אנחנו נרד מהישיבת אור החיים, אנחנו ממשיכים כאילו דרומה לכיוון הכותל המערבי, בצד ימין יש בית הכנסת שנקרא מי מנוחות, את כמה שאני זוכר.
נכון, נכון, או חזון יחזקאל.
חזון יחזקאל.
זה אחיו של הרב מאיר כהנא.
רב נחמן כהנא.
רב נחמן כהנא, הוא יש לו את החזוק על המקום הזה, אבל זה בית העדה הגורג'ית.
אהה, כן.
הנה כאן הקשר עם השכונה הזו שהזכרנו אותה בתחילה, ועם המקום הזה, ובאמת רב נחמן מקיים שם את המניין בשבתות, וגם כן יש לו כבר את המבקרים שלו, את המתפללים שלו, אבל יחד עם זה הוא עושה שם עבודה, הוא הרי יש לו ספר, מוציא ספרים כן, שנקראים מי מנוחות, שזה פירוש ועיון בתוספות של הש"ס.
כן, כן, יצירה מאוד מיוחדת שלו. עכשיו משם אנחנו ממשיכים דרומה, ומגיעים לפינת רחוב שער הברזל.
כן, אז אני, עד כמה שאני זוכר, אז את ספרי חילקתי גם לרחובות, זאת אומרת, יש שם פרק על רחוב שער הברזל. רחוב שער הברזל, מה שהוא מוזכר, שבסוף, שוב, קרוב להר הבית, אז ישנו הכותל הקטן. ושם אנשי עטרת כהנים מתפללים בליל שבת. אבל הזכרתי שהיו גם משפחות מרוקאיות שהם גרו, מספר משפחות שהם גרו ברחוב הזה. אבל בעיקר, גם יש לי פרק שם בספר הזה, ירושלים הבלתי נודעת, שנקרא יהודים ברחוב שער המשגיח, ושם גם כן הזכרתי שרב יוסף חיים זוננפלד הגיע לירושלים, אז הוא יחד עם רבו,
רום שג.
אז הם הגיעו, והם גרו בימים הראשונים בחצר רבי סוחר שג, זאת אומרת זה היה בנו, בנו קדם
לרבי שג. הוא בא קודם לקנה החצר, כן.
ושם הייתה החצר שברחוב שער המשגיח. וגם הוזכר גם שאפילו בן יהודה התגורר בשער הזה, אבל בסוף שער המשגיח, עוד יד הר הבית, היו שם בעבר שני בתי הסוהר, חפסל דם, ועוד זכר, זאת אומרת שער של אלה שהם שפוטים בדיני נפשות, חפסל דם וחפסל רובת, זאת אומרת זה בית סוהר מול בית סוהר. ושוב אני מזכיר שם את בן יהודה, שפעם עצרו את בן יהודה, חשבו שהוא מטיף משהו, אומר משהו נגד השלטון הטורקי, אז הוא ישב בחפסל דם. ובפרק שם אני מוזכר שם איך רחל ינאי בא לבקר אותו, ואיך שאשתו כותבת לו, והוא עונה לה ואומר, אני בטוח שאני אשוחרר, ובאמת הוא ישב שם מספר ימים ושוחרר. אז הזכרנו גם שעד כדי כך שאיך יהודים הגיעו גם לאזור הזה. היו שם עוד יהודים, למשל היו משפחות יהודיות של עולי הונגריה, ברימגרטן היה היהודי הראשונים של עולי הונגריה שהגיעו לאזור וגרו בחוף שער המשגיח, היה יהודי בשם מוישה ארם ברימגרטן, ושהוא גם כן ייסד בית כנסת, ואבי בנו היה דוד ברימגרטן, שהיה לו חנות ברחוב הזה, בפינת הרחוב של רחוב המשגיח והגיא, ויחד עם זה הוא היה בעל החנות בקולת, אבל יחד עם זה הוא היה כותף כתבות לעיתון המגיד. הוא היה כאילו הדובר וכותף כתבות מה נעשה בירושלים לעיתון המגיד, היה שולח כתבות.
אבל גם שם היה, בפינה הזו ברחוב היה שם גם כן עיתון אחד החבצלת, ישולדו פונקי.
זה אתה צודק. זאת אומרת, נכון, ממש, אם עורכים מספר צעדים בתוך הוויה דולורוזה, מכיוון של הישיבה תורס חיים, ואתה נכנס לוויה דולורוזה, אז בצד שמאל אתה פונה, בעבר קראו לסמטה הזו רחוב הדגל, היום זה שונה שם הרחוב, וממש באמצע הסמטה, בין הוויה דולורוזה ורחוב מעלות המדרשה, אז שם הייתה חצר גדולה, ובחצר הזו היה המערכת והדפוס של העיתון של החבצלת, בעל החבצלת
ישראל דוב פרומקין,
וכמובן מי שתיאר את החצר הזו זה היה בנו השופט גד פרומקין, והוא כותב בצורה מאוד מעניינת על החצר הזו, שהיה לו תחתיים שניים ושלישים, ושם היה כל המערכת וכל הדפוס, ואפילו בית כנסת בנוסח חב"ד היה גם כן בחצר שלו, והוא כותב שם איך שלפעמים לא היה מניין, אז היו מכריזים דבנן דבנן כדי לאסוף איזה מניין יהודים שהתפללו בבית הכנסת של פרומקין. לפרומקין, לישראל דוב, קראו לו, הוא כל כך היה לו מוכר בעיתון שלו, שקראו לו בעל החבצלת. והספר של גד פרומקין, בפרקים הראשונים,
דרך שופט בירושלים.
דרך שופט בירושלים. שם זה ממש תענוג לקרוא את הפרקים הראשונים, ששם הוא כותב על החצרות, והוא גם מזכיר את הישיבה תורס חיים של רבי יצחק וינגרד, דרך אגב, רבי יצחק וינגרד קראו לרבי יצחק מסמיד.
נכון, כן.
כן. ואחר כך, אז זה ביחס לעיתון הזה, החבצלת. כן.
אנחנו מפסיקים את הסיור באמצע עם מורדין שבתאי זכריה, עוברים לפרסומות חדשות, ונחזור בשעה השנייה.
שיר למעלות אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום, ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. שיר למעלות אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום, ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומריך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. הנה לא ינום, ינום ולא ישן שומר ישראל השם שומרך השם צילך על יד ימינך יומם השמש לא יקקה וירח בלילה השם ישמורך מכל רע ישמור את נפשך השם ישמור צדך ובואך ואתה ועד עולם השם ישמור צדך ובואך ואתה ועד עולם
אז אנחנו עשינו סיור, סיור מה שנקרא וירטואלי, בתוך הרובע המוסלמי, משער שכם שירדנו, ולפי הדל רוזה ולבב חוטה ולברכת ישראל. אנחנו באזור הזה של בב חוטה, כשאנחנו מגיעים מרחוב ויה דל רוזה, ימינה זה מה שנקרא לשער הקטן הזה, שמאלה אנחנו עולים במלא של רחוב עד שאנחנו מגיעים לשער הפרחים. ואנחנו רוצים לדבר עם תושב שער הפרחים, שלום הרב שמחה קופלט.
שלום וברכה.
שלום וברכה. ואתה גר בשער הפרחים.
נכון.
האמת שאני הייתי שם לפני, בתקופת החגים, נכנסתי לתוך החצר, ומשם טיפסתי על החומות. זאת אומרת, אצלכם אפשר גם להגיע, לטפס ישר לחומה.
נכון.
יפה. עכשיו, מי גר בשער הפרחים?
שער הפרחים גרות שתי משפחות יהודיות.
כן.
הרב אבנושא שער הרב בישיבת הכותל, ואנוכי. ובאזור יש עוד כ-8 משפחות יהודיות נוספות שגרות במתחמים קרובים לשער הפרחים.
עכשיו, אתם ממש גרים בצמוד לשער הפרחים.
אנחנו גרים בצמוד לשער הפרחים. בחצר שלנו רואים את החומה של העיר העתיקה מבפנים ולא מבחוץ.
עכשיו, כשאנחנו דברים, אתם גרים לשער הפרחים, יש לזה איזשהו... יהודים גרו בחצר הזאת פעם?
יהודים גרו בשכונת בפחותה, כמו שאמרת בהקדמה. כשבשכונת בפחותה גרו הרבה מאוד יהודים. למעשה עיקר ההתיישבות היהודית לפני כ-150 שנה הייתה באזור בבחותה. התימנים גרו בבבחותה, הרבה חצרות של הקדשות היו בבבחותה.
גרו גם אשכנזים שם.
גם אשכנזים, אמרתי, הרבה חצרות של הקדשות גרו בבבחותה. כשיש סיפור שאחת הקדש פולין, גליציה, שולח מכתב לרב הראשי של ארץ ישראל, כשהוא מעוניין למכור את הבית שיש לו ברובע המוסלמי בשכונת בבחותה, והוא כותב שם שהיות וידוע שהמקום כל כך לא מסוכן, מבקשים להמיר את הבית מבפחותה למקום אחר. עכשיו, האזור הזה שקק חיים יהודיים, כמו אזורים נוספים בעיר העתיקה.
עד כשאנחנו מדברים בפחותה, עד מלא שער הפרחים, בכל האזור הזה גרו יהודים.
כן, מאזור שער הפרחים עד אזור שער הריות, לאורך החומה מבפנים.
עכשיו, היום כשגרים שם, הילדים יוצאים ללמוד איפה?
הילדים יוצאים ללמוד או ברוב היהודי או בעיר, כל משפחה לפי רצונה. יש כאן מערכת של הבטחה שמלווים את הילדים הקטנים, אנשים, מי שמעוניין, לרובע או לעיר, לשער החדש, לשער שכם.
עכשיו, איך החיים עם השכנים מסביב?
השכנים מסביב מכירים את המציאות הזאת, חווים אותה ואוהבים אותה, והם למדו כבר להעריך, להכיר את הנחישות. הם המבוגרים שבהם עוד צורכים את אבותינו מלפני הפרעות של תרצב והצעירים שבהם למדו להכיר אותנו, אנחנו לא עוינים כלפיהם, אומרים שלום לכל אחד שעובר ברחוב. באופן טבעי התושבים הערבים מכירים אותנו יותר משאנחנו מכירים אותם, תחנות דלק בספרים, אנחנו נפגשים איתם, שלום 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 שלום, אני גר בבפחותה.
עכשיו, אני אספר לך שאחרי מלחמת ששת הימים הגעתי עם סבא שלי לאזור, עצרנו בשער הריות, נכנסנו פנימה כשמשמאלנו היה ברכת ישראל, והגענו לבב חוטה, ושם הוא פגש ערבי זקן, סבא שלי דיבר איתו בערבית והוא ענה לו ביידיש. הבנתי שהסיפורים שהם סיפרו שהם גרו בב חוטה, יש בזה שורשים.
כן.
הוא זיהה את הערבי הזקן, וככה הם נעלו שיחה מאוד מעניינת, הם ישבו ודיברו על ממש דו שיח של איזשהו 20 דקות ביידיש ובערבית.
לי יצא הרבה פעמים לעשות סיורים בפחותה,
כן.
תלמידים, ובאופן מוחלט רואים במפורש את אבני המזוזה שנעתקו ממקומם, נכנסו אבנים אחרות.
עכשיו
לא קשה לזהות את זה בשטח.
עכשיו אתה נוהג להתפלל בכותל המערבי, אני מבין.
אני מתפלל מתפלל בקודם המערבי, ויש לנו גם קהילה של הרב נחמן כהנה וחזון יחזקאל.
במה שנקרא מי מנוחות. בבית הכנסת שבערך מול תורת חיים, מול ישיבת, מול הישיבה של אגודת לוחמי ירושלים.
כן,
בהחלט.
בבית
הכנסת, כן, אז ושם נדמה לי שבזמנו, לפני הרבה זמן, כשביקרתי בבית הכנסת חזון יחזקאל, העזרת נשים היא למטה או כבר שינו אותה?
העזרת נשים
היא
למטה,
העזרת
נשים נמצאת בצד.
אז היא נשארה למטה, אני חושב שבבית הכנסת היחיד בעולם שזה דבר כזה.
כן.
שעזרת נשים היא למטה.
כן, למטה. למטה היום פתחו שם ספרייה לתושבי
הרומא המוסלמי. עכשיו, כשאתה אומר, המשפחות האחרות שגרות שם, יש להם שורשים, אני מדבר על שורשים ירושלמים, או שזה משפחות שהגיעו ככה בצורה אקראית?
אין לנו פה משפחה ירושלמית באזור הזה, כי ירושלמית אין לנו. פה כולם משפחות אקראיות, שלא, אין פה משהו...
זאת אומרת, אלו מהדורות הקודמים, צאצאיהם לא חזרו.
יש לנו לחצר של חסידות גור. גם מצד אבא, גם מצד אמא, אבל אין לנו שורשים ירושלמים.
זאת אומרת, הירושלמים שגרו שם דורות, לפני דורות, לא חזרו לשם.
לא.
ניסו להחזיר אותם, ניסו לדבר איתם, להחזיר אותם לשם?
ניסו, יש לנו עכשיו איזשהו יהודי אחד שהוא לא ירושלמי, אבל יש לו פה כל, יש לו פה בית באזור שהוא היה שייך למשפחה, אבל לא, אין להם קשר לירושלמים למשפחה הזאת.
עכשיו, היישוב הולך וגודל או שהוא שוקט על שמריו?
היישוב הולך וגדל, קודם כל ברוך השם נולדים ילדים. וזוגות צעירים באים ועוזבים. וברוך השם זכינו לפני פסח שנכנסו לעוד בית נוסף באזור הזה של בית עם שורשים יהודיים לפני כ-120 שנה.
זאת אומרת, למשיח יש שני ברירות. אם הוא מגיע עם
שער הפרחים, הוא
פוגש אותך.
ברוב המוסלמי,
ואתם מלווים אותו לכיוון הכותל המערבי.
אז בואו נבקר את משפחת קופל. משפחת קופל ששבת בשער הפרחים, תורכות משער
שתיים,
ועוד כמה משפחות שיגרו שם ליד השער הזה. בואו נשמע אותם.
איך אומרים, שיהיה מהר הגאולה.
בצורה שש.
שלא צריכו לחכות הרבה זמן.
במרכז הרוב היהודי מתחת לאדמה, אנחנו נחשפים מהחברה לפיתוח
רובה
שיקח אותנו מתחת לאדמה.
שלום הרב דניאל לוריה.
לשמוע ולהתרשם במה שמצאו שם ארכיאולוגים.
אתם עוסקים בדברים מאוד גדולים
שנגלים לעבר של היהודים העשירים שגרו בירושלים.
דיברנו עם שמחה קופל שיושב בשער הפרחים, ועם
היישוב היהודי
שהיה תודה רבה לאוריה, הרבה אנשים שהיו ממגוון העדות, אנשים שהגיעו לירושלים של פעם והגיעו לשם, או שהגיעו מרוקו, או שהגיעו מתימן, או שהגיעו מפולניה, והגיעו לשם והתיישבו שם באזור הזה של בב חוטה. גלתם כבר את כל הבתים שם, או שאתם בדרך לגאול עוד?
לא, אם היינו גאולים את כל הבתים שם ביעתיקה, היינו במצב מצוין. לצערי היום יש רק, למרות שהרבה עבודה מוצלחת במשך 30 שנה, יש לנו היום 43 מתחמים באזור שאנחנו קוראים הרובע המתחדש, שזה הרובע המוסלמי והנוצרי של ימינו. חלק ניכר מהבתים, כדוגמה של התלמידים של הגאון מווילנה שהגיעו בדיוק לפני 200 שנה, כמעט לא בידינו היום, בין האזור של שער פרחים ושער אריות. כל בית ובית זה מהלך, זה מלחמה, זה לא פשוט, אבל ברוך השם יש הצלחות, והיום כפי שידוע יש כמעט 900 יהודים שגרים ברובע המתחדש. אולי זה לא הרבה כנגד כל התושבים הערבים בעיר העתיקה, אבל לאט לאט.
זאת אומרת, 900 יהודים שגרים, מה שנקרא, לא ברוב היהודי, אלא ברוב המוסלמי.
לא, כן, ברוב היהודי היום יש בערך 3,100, משהו כזה, עוד 900, בוא נגיד, כל הפעילות של הטרד קונה במשך 30 שנה, וזה מסך הכל תושבים בעיר העתיקה של 32 או 33 אלף תושבים.
עכשיו, הבתים שנמצאים, מי שמכיר את האזור הזה, מסביב יש כנסיות או מסגדים. עם מה שקשור בשער הפרחים, באזור של הרובע הזה. אז יש עוד בתים שאפשר לגאול שם? כי חלק גדול
מביא 60... לא חסר ערבים שמוכנים למכור, אבל אני רוצה לדייק, לא כל בית שאנחנו גואלים או רוכשים שייכים ליהודים. יש בתים שהיו לכל מיני כנסיות, כדוגמה מה שפעם היה של הכנסייה היוונית בעיר העתיקה, ברובע הנוצרי, היום שם יש נאות דוד, יש 10 משברות ואפילו ישיבה שם. היום בכלל בכל הזה יש כל כך הרבה פעילות יהודית שם, יש 4 ישיבות היום. אולי זה לא היה כמו שהיה לפני 100-150 שנה. אנחנו מדברים אז בתקופת הפאר שמדובר כאן על משהו כמו 19,500 יהודים שגרו בירושלים, מתוך 26,000 תושבים. זה מדהים, אנשים לא קולטים את זה, אבל רוב יהודי בעיר העתיקה במאה הקודמת, כולל 21 בתי כנסיות, כולל 8 ישיבות, פשוט מדהים. היום אנחנו, הדור של ימינו חושב אולי שיש 4 רובעים. צריכים לזכור תמיד שרוב האזור, שרוב המוסלמי, היה בידי העם היהודי, יהודים שגרו שם, ולצערי, בגלל הפרעות בשנות ה-20 ושנות ה-30, איבדנו את הכל. אבל לאט לאט לא חסר.
עכשיו, אמרת שיש 4 ישיבות בתוך הרוב המתחדש. בוא נקרא לרוב המתחדש ולא הרוב המוסלמי. בתוך הרוב המתחדש יש 4 ישיבות. בוא תמקם אותנו, כי המטרה שלנו שיהודים ילכו לשם, יגיעו לשם, יחזקו את היהודים. אז איפה זה הישיבות האלו?
אז אחד נמצא דרך הגגות, שהרבה אנשים מכירים מרחוב חב"ד, שאפשר לעלות על הגג. משם הכניסה, בוא נגיד, לרובע המתחדש, חצה גליציה. יש אחד שם, דרך אליהו. יש עוד אחד.
רגע, כשאנחנו עולים מרחוב הגיא, ברחוב, מה שנקרא, חבר'ה נרגס, אנחנו קראנו לזה בתור נערים. רחוב חלדיה, עולים למעלה, אנחנו מגיעים, ממולנו יש איזשהו מדרגות להיכנס לחצר גליציה.
נכון, נכון.
ואז בחצר גליציה עולים על הגגות.
נכון.
עכשיו, שם יש ישיבה?
נכון. יש ישיבה אחת שם, גם רחוב חלדי שציינת כרגע, שפעם קראו לזה רחוב חברון. בשיא של השיאים היה 1,299 יהודים לפי הבריטים שגרו שם רק על הרחוב הזה. רחוב מדהים. היום גם כן יש הרבה משפחות שגרות שם בכל מיני בתים, וברחוב חלדי יש שוב ובנים. פעם קראו לזה ישיבת חיי עולם. היום זה ישיבת ברסלב שוב ובנים, זה השני. השלישי, אולי הכי מפורסם, זה ישיבת פעם, מה שפעם קראו לזה תורת חיים, זה ישיבת עטרת ירושלים. זה ממש על רחוב הגיא. והרביעי זה ברובע, מה שקרוי היום, רובע הנוצרי, שבין חומות ירושלים.
עכשיו, ממול תרס חיים, יש שם את מי מנוחות, חזון יחזקאל. גם כן יש שם איזשהו כולל, לומדים שם?
נכון, גם לומדים שם, אבל
אני
דיברתי בעיקר על 4 ישיבות הגדולות, שיש 100 פלוס אברכים שלומדים, ויש פעילות משנייה לשנייה.
עכשיו, מחצר גליציה, מישיבת אדרת אליהו, אפשר לעלות על הגגות ולהגיע עד רחוב חב"ד, נכון?
נכון. האמת היא, אני כבר מציע לך, אם אתה מעוניין, או לכל אחד ששומע, יש סיורים מדהימים בכלל בכל האזור הזה, סיור גגות, לא רק בזמן של חול המועד, שברור אפשר להגיע, אבל גם במשך הזמן, מי שרוצה להגיע ולראות ולהבין, וממש בעיקר לחזק את כל המשפחות והתלמידים שנמצאים באזור.
אז איך, מתי זה סיורים? ותן לנו גם איזשהו טלפון.
צריכים לתאם את זה עם עטרת כהנים, אבל חוץ מחול המועד, ששם יש לנו עשרות מדריכים שכל רבע שעה לוקחים קבוצה, במשך שנה, אם יש משפחות או אם יש קבוצות שרוצה לבוא, אפשר לתאם בשמחה קבוצות כדי להסתובב, להריח את האווירה המיוחדת באזור, ולראות את החיים התוססים שחזרו לרובע המתחדש.
עכשיו בכולל רייסין, בחצר שם שליד גליציה, גרים שם היום?
כן, גרים בכל המתחמים, בכל 43 מתחמים גרים יהודים.
ובחצר של הרב מבריסק?
אני לא יכול לדבר.
זה גם כן, זה ברחוב הסריה.
גם שם.
גם שם גרים.
כן, 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 כן.
חשוב מאוד, אז מיישבים ובונים וגואלים, וכמו שאמרת, יש כבר 900 יהודים שגרים בתוך הרובע המתחדש,
נכון.
איך אומרים, לא יאיש, זה שיעלה מעל ה-900. וכדי שיעלה מעל ה-900, אנחנו חייבים שיהודים משלנו לא לחשוש, לבוא ולטייל. אתם באים לכותל, אתם רוצים לעשות עוד משהו למען ירושלים, תחזקו את היהודים. תבואו לשם לביקור, תצפקו בדלת, תקבלו גם כוס קפה וכוס תה ותשאלו איך הם מרגישים.
גם את זה כל אחד יקבל, אבל בעיקר מי שמעוניין שיהיה לו כמה סנטימטרים קרוב להר הבית, היום אפשר פשוט להשקיע, ומי שרוצה לקנות לא חסר. יש כל מיני בתים שהיו גם כן שייכים ליהודים שאפשר לחזור להם. אנחנו היום...
אני אגיד לך, דניאל, מה שעולה לי בדמיון. משיח מגיע, כולם עומדים בתור בשביל שלום עליכם. אני אתן לך שישאל, יש לך חלק בעיר עתיקה? יש לך משהו פה? אם לא תחכה בתור, אם אתה גר בחיפה, בדימונה, בזה תחכה. קודם הירושלמים. אז אלו שנמצאים ליד הר הבית, אלו שקנו שם, איך אמרת, כמה סנטימטר של משהו, הם הראשונים שיגידו לו שלום עליכם.
ברור, זה ברור. אני צריך להגיד לך שלפני 120 שנה היה כהן זקן, שעלה לארץ, הוא עלה לארץ במשפחת רנד, מנחם מנדל רנד. עכשיו הוא אמר, תשמע, אני יודע שמשיח בא היום, הוא בא, האמונה שלו היה מדהימה, אבל הוא אמר, אם אני גר רחוק מהר הבית, איך אני אגיע בחיים, איך אני אגיע להר הבית לפני כל הכהנים הזרזים הצעירים? אז הוא קנה חלקת אדמה ליד הכניסה להר הבית, באזור של שוק הכותנה, כמה מטרים ספורים, מתחם רן ליד הר הבית. זה היה בן אדם שהבין את המשמעות של כל חלק אדמה, כל בית, כל דירה ליד הר הבית. במשך כל הדורות היהודים הבינו, ידעו, לצערי במשך הדורות לא יכלו לעשות מאומה. היום אפשר לעשות, אפשר להפוך להיות הקרן הקיימת של ירושלים ולגאול ולחזור לשורשים שלנו ולחזור לכל המקומות הקדושים.
אתה אומר, מנדל רן, אתה יודע שהוא גם עשה יקב למטה, מתחת לחצר של למטה, יקב. היקב של משפחת שור, זאת אומרת שמשיח יבוא שגם יהיה לו איזושהי כוסית יין לשתות.
נו, אני רואה שכבר סיירת, אני רואה שכבר
סיירת
ומגיע, נו? שנינו נשתה לחיים, עוד
פעם. בעזרת השם. בוא תיתן איזשהו טלפון אם מישהו רוצה לעזור בכמה סנטימטר.
כל אחד שמעוניין אפשר להגיע לעצרת כהנים לצלצל, זה 02-624-3337.
02-624-3337
או באימייל שלי. היום כבר אנשים מסתכלים ומשתמשים באימייל, אם מי שרוצה אימייל, זה אימייל של המשרד, זה JRP כמו Jerusalem Reclamation Project ישראל, JRP ישראל שטרודל yahoo.com.
יופי. אז מי שרוצה כמה סנטימטר, זה עכשיו, זה הזמן, אנחנו מתקרבים שלושת השבועות לעשות למען ירושלים. עד תשעה באב, משיח יכול להגיע כל רגע, תהיו חלק מהעשייה בתוך הרובע המתחדש בירושלים. תודה רבה לך, הרב דניאל לוריה.
אמן, תודה רבה לכם.
בבקשה, בשורות טובות.
Yerushalayim Avroi Simchasi Avroi Simchasi Tidbak L'shayni L'cheki Im La Yesirechi Im La Yale Es Yerushalayim
שלום וברכה. אנחנו, כמו שאמרת כאן, בתחילת רחוב הקראים אחד, כשמיד אחרי מלחמת ששת הימים, כשישיבת הכותל החליטה לבנות את הקומפלקס הענק שלה, ששולט על חלק גדול מהרובע, גילו ביסודות שרידים ארכיאולוגיים. למעשה, אם אנחנו יודעים, ירושלים העתיקה, איפה שאנחנו נמצאים בה היום, היא יושבת על שכבת זמן של 2400 עד 2570 שנה, שזה תקופת תחילת ימי עזרא ונחמיה, שקצת היה התיישבות בעיר העליונה, בימי דוד שלמה ובימים הקדמונים, בכלל לא הייתה כמעט התיישבות בעיר העליונה. העיר העליונה למעשה היא הכינוי למקום מושב בני המעמד הגבוה, הכהנים, וכמו שנסתובב ברובע האורדיאני, נראה שכל מי שגר פה, הם היו אנשים בעלי הון, אנשים שהיה להם המון 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 כסף בניגוד לשאר העם, וגם רואים על פי הממצאים פה, על פי ההקפדה שלהם על טהרה ודיני, כל מה שאנחנו לומדים במסכת טהרות, במסכת מידות, כל הנושאים האלו, אנחנו רואים שפה הקפידו על העניינים האלו, כי קרו פה כהנים. בית השרוף שהוא נמצא ברחוב שאמרת, ברחוב של המסעדות.
בית קטרוס.
שזה בית קטרוס, שחזל אומרים, אוי לי מידיהם, אוי לי מזרועם, זה בית קטרוס. אבל פה גרו אנשים, אנחנו לא יודעים בדיוק מי גרו, אבל גרו פה כהנים. כמו שאנחנו רואים, יש פה קשתות, מהתקופה של לפחות 2000 שנה, יש פה מאגר מים מתחתנו, בצדנו יש מקווה טהרה. כל הזמן אנחנו נראה פה מקום של מאגר מים, מקוואות, כלי אבן שזה לא מקבל תומה, זה יהיה המאפיין של הרובע האורדיאני. הייתי רוצה לעמוד, אתה אמרת מילה, אבל היא לא מדויקת. אמרת שאנחנו נמצאים ברחוב הקראים, בית כנסת הקראים, שטוב שהוא לא קיים, והוא בקושי פעיל. הוא קצת פעיל, אמנם יש להם אמנם גם קהילה גדולה בחולון, לא יותר מדי. אבל אני חושב שכשאני מביא קבוצות ואנחנו עוברים ליד בית כנסת הקראים, אנשים מתחילים לשאול אותי מי זה, מה זה. אני צריך להתחיל להסביר להם, היה פעם רבי ענן בן דוד וככה וככה מייסד, אבל אנשים לא יודעים אפילו על מה מדובר. ואם נסתכל בדברי הימים של עם ישראל, הרמב״ם שהוא היה בפוסטט או אבן עזרא בתקופתם, הם עברו מערים שלמים כי זה היה ערים שנשלטו על ידי הקראים, והיות שכך הם לא יכלו לשלוט בכלל על הקהילה מחמת הניגודיות של בין הרמב״ם שהאמין במסורת הנתונה לנו לבין הקהילה שהייתה נתונה בידי הקראים. עוד יותר, אם נשאל למה בתקופת הגאון מווילנה, למה הנהיגו בישיבת וולוז'ין הגדולה שלא ללמוד תנ״ך, כולם פתוחים בגלל הנוצרים, כל מיני פסוקים שלא ידענו לפרש, אבל התשובה היא לא נכונה. התשובה היא לפני בואו של הגאון מווילנה, שהתפרסם אורו בליטה, רוב בני ליטה האמינו בדת הקראים, באזור לטביה. עד שנפות הסיפור על רב לייב דרשן, שמגיע למלך בתקופתו, אני לא זוכר את השם, הוא מגיע לוויכוח עם הקראים, והוא עומד בצד, אומר, ומגיע ביום שבת לוויכוח עם הנעליים ביד. כשהוא עומד מול המלך, אומרים לו הקראים, אתה רואה, עד כמה הם לא מכבדים אותך? אז הוא אומר, למה הם לא מכבדים? תראה, הוא מגיע עם הנעליים ביד. אז אומר לו, בלי בדר של המלך, תקשיב, יש לנו מסורת מימי משה רבינו, שכשמשה רבינו עמד ליד הסנה, ללא נעליים, באו הקראים וגנבו לו את הנעליים. הוא אומר, מיד כל הקראים אומרים לו, מה אתה רוצה? הקט נוסדה בימי הגאונים, רבי ענן בן דוד וכו' וכו'. וכאן הסתיים הוויכוח בין הקראים לבין היהדות המסורתית.
וכאן הסתיים גם הדיבור של הקראים.
נכון.
אנחנו רק אם של הקראים שאין להם פה מניין, כי סיפור הרמב"ן עם ספר תורה.
נכון.
אבל אנחנו ברובע האורדיאני, נחזור חזרה אליו.
עכשיו למעשה פה ברובע האורדיאני. אם נתקל, יש פה המון 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 פסיפסים שזה...
בוא נתקדם לכיוון הפסיפסים ונראה אותם יותר...
למעשה, מהו פסיפס? א' כל המאפיין החזק של פסיפסים בארץ ישראל, זה שהפסיפסים בארץ ישראל לא מכילים חיות מאות ולא מכילים פרצוף של אנשים. גם כמו שאנחנו רואים שם, יש פה אמבטיה, ששם היו מתרחצים לפני שהיו נכנסים למקווה, כדי לא לזהם את מי המקווה. זה מופיע גם במשנה כאבית הרגליים, בתור לא ללכלך, ופה זה הפסיפס. הפסיפס שימש בין המעבר לאמבטיה, למיק ולמגורים. הפסיפס, כמו שאנחנו יודעים, באותה תקופה שימש להם בתור, כמו שאנחנו קוראים היום, שטיח שיש במקוואות כדי שלא להחליק וכדומה. זה היה השימוש של הפסיפס באותה תקופה. כמובן שעם הזמן זה כבר נהפך לסמל ליוקרה ולמעמד גבוה. בואו נמשיך הלאה. זה תלת מימד כביכול לתאר מה היה באותה תקופה.
בתלת מימד מה שאנחנו רואים זה את הרחצה באמבטיה והתפילה במקווה, שיראה ככה יותר מוחשי.
בצורה יותר מוחשית. אוקיי, אחד מהדברים החזקים שאנחנו רואים פה ונראה פה, ולראות אפר בין 2,000 שנה מהתקופה שבו נחרב בית מקדשנו, בית המקדש השני, אנחנו יכולים לראות אותו בצורה מוחשית. עוד מעט נראה את האפר. גם מה שאנחנו רואים פה לשמאלנו זה את כל הגילוי של החפירה, איך שהרובע היה נראה מיד אחרי הכיבוש. הנה פה אנחנו רואים את בית כנסת החורבה בתפארתה, בית כנסת תפארת ישראל בתפארתו. בישראל יש לך מצב
לגלגל ברובע שיתחילו גם לבנות את תפארת ישראל.
יש ועדה שדנה בזה וכבר עוסקים בעניין הזה.
זה קצת יהיה יותר מסובך לשחזר אותו מהחור.
יהיה מסובך כדי
שיש שלום. יש שם אצל בק ואת כל הדברים, כן. אז זה בית כנסת, ופה אנחנו רואים את כל ה...
אנחנו הולכים על מה שנקרא החלק הזה, מה שבין החור ולבין תפארת ישראל.
פה וכל הבתים שגרו בזמניהם, גרו פה עדת התימנים. כאן, ושהם גם היו, כביכול היה שחלים לקומפלקס של בית אל, זה היה קומפלקס על ידי, מיושב על ידי מקובלים תימניים, וכאן אנחנו מתהלכים תחת כל זה, ונצא באזור בכלל של פורת יוסף והישיבת הכותל, המדרגות שמובילות לכותל. פה אנחנו רואים אפר בין 2000 שנה שמכסה על הפסיפסים, פה אנחנו רואים את כל העבודה שהייתה לנו פה.
אנחנו רואים על גובה, שאם אנחנו רואים אותי היום, זה ירידה של 3 מטר בערך.
ירידה, ככל הזמן אנחנו נראה שאנחנו יורדים עוד ועוד, אבל זה לא שאנחנו יורדים מעבר למטרים מתחת לאדמה, אלא פשוט העיר העתיקה הולכת בשיפוע, כי נראה שאנחנו נצא שם, נצא כבר בשיפועים של אזור מדרגות לכותל.
Leave me, leave me, I'll
כמו שאמרנו, פה אנחנו רואים ידיעות של כלי חרס, חותמות, כמו שאנחנו יודעים בתקופת דלקול די היה חותם משלהם. הכל פה למעשה כלי אבן, לא חרס. זה היה מאוד מאוד קשה לייצר, אבל מחמד דיני התארה, הנוקשים שהוא נגעו בימי בית שני, זה מה שהיה לכהנים. גם כמובן זה מסמל את המעמד הגבוה שהיה באותה תקופה.
עכשיו רואים פה גם אמצעים מכל מיני תקופות. תקופות של ממלוקים, ביזנטים, כי ירדנו במספר שכבות למצוא פה כל מיני דרכי צלמוניות כאלה לא היה בתקופת בית המקדש. וגם לא ראשים של הפרות.
בתקופת בית המקדש השני לא היה, אבל בתקופת עזרא ונחמיה היה פה עוד את העמים הקדומים. כי למעשה המקום נע בין 2000, כמו שאמרנו, 2500, 2400 שנה.
גם על הידיעות יש סימנים מסוימים,
יש חותמות, על כל זה, זה בית אב, היה לו את הסימן שלו, את החותמת שלו, אנחנו יודעים גם לכל בשר היה צורה, לכל זה כדי לזהות, כמו שאנחנו יודעים, יש חברת אוסם, יש חברת זה, אז היה הצורה שלהם לסמן את הדברים.
עכשיו גם בקנקנים עצמם יש שינויים בין קנקן של יין
לבין קנקן של שמן לבין קנקן של מים, נכון. עכשיו, אם אנחנו כבר פה, אנחנו עוד מעט נראה את האפר בין 2000 שנה, אנחנו רואים פה את כל הפאר, עד כמה הכלים היו יפים, מצוירים באותה תקופה. יש פה גם כלי זכוכית שזה היה נדיר לאותה תקופה, כלי זכוכית מצידון, כתוב גם את שם האומן בצידו. אבל אם אנחנו הגענו למקום הזה, לחיות את תקופת הבית השני, אני חושב שאנחנו צריכים להבין מה המקום הזה מסמל לנו. המקום הזה מסמל לנו דבר מאוד 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 פשוט. את המון הכהנים, אנשי השלטון, אנשים שחיו, אבל לא הרגישו את אלו שחיים פה ממש מתחת. מתחת חיו העניים באזור העיר התחתונה, שם המצב לא היה מזהיר, היו אנשים, כל מיני אנשים שפתחו כתות, כמו אנחנו יודעים, האיסים שברחו להם המלח, בגלל שהרגישו את השחיתות באוויר. אומר לנו המהר"ל מפראג, שבית המקדש נחרב, אנחנו רואים שליח המתו על עצים ואבנים. מה זה שליח המתו על עצים ואבנים? כביכול, אנחנו מתארים כביכול איזה אחד עצבני שבמקום להתעצבן, אז הוא משליח על עצים ואבנים. פשוט דבר שזה עצים ואבנים, זה כלום. באותה תקופה בית המקדש הוא כבר לא היה קיים. כשאנשים לא מבינים שירושלים זה הציפייה לדבר שנעלה מאיתנו, לראות את האל עין בעין, את כל החגים, שאנשים למעשה נכנסים כבר למערכת של שלטון, למערכת של הון, שלא לא רואים אחד את השני, לא מבינים מה בית המקדש מסמל לנו, בכזה מצב, פירושו של דבר שהחורבן זה כבר, כמו שאומר לו, החרבנו דבר חרוב. למעשה, שהקדוש ברוך הוא בא ומחריב לנו את את בית המקדש, הוא מחריב דבר חרוב. כי אנחנו בני אותה תקופה, ואנחנו כביכול, בזה שאנחנו היום לא נבנה, פירושו של דבר שבכל דור שבית המקדש לא נבנה, אז כאילו נחרב. זה מה שאנחנו יכולים להבין, שאם אנחנו לא נפנים לתת לשני, לאהוב את השני, לראות את חסרון השני, כמו שאנחנו אומרים שהיהדות היא העדת הכי אלטרואיסטית בעולם, הכי נותנת, אז באמת אנחנו צריכים להפנים. יש היום מחאת האוהלים, הקוטג', כל דבר אפשרי, לקחת את הדברים האלו ולהכניס אותם לחיים יום, באמת לראות, כל אחד שיראה את החסרון של השני. זה מה שאנחנו יכולים להבין ממה שאנחנו רואים פה, את האושר, את כל מה שהראה בתקופת בית שני, ולפנים, ותראי ותקחי מוסר, כמו שאומרים.